טוב, בוקר טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אנחנו בעזרת השם ממשיכים בספר אורות התפילה. אני, כמו שאמרתי, אני חושב שזה נושא מאוד חשוב שכדאי להתחזק בו, והוא שורש לכל ה, נקרא לזה, כל הבריאות הנפשית של האדם הפרטי ושל הציבוריות הישראלית וגם של האנושות כולה. נראה לי שמפספסים את זה ורוצים להתחזק, רוצים להתחזק בתפילה, ולכן אנחנו לומדים צדדים והבנות בנושא של התפילה. אנחנו גם נייחד את הלימוד הזה כרגלנו בקודש שיהיה לזכות עם ישראל, אף על פי שיש הרגשה שהמלחמה כבר לא בשיא עוזה, אבל אנחנו במאבקים לא פשוטים מבחוץ ומבפנים, ועברנו שלב מאוד חשוב בשנתיים האחרונות. התוצאות של זה כנראה יבצבצו בהמשך, כמו שמלחמת יום הכיפורים, מלחמת ששת הימים, עד היום אנחנו עברנו שינויים שמבצבצים ומופיעים בהמשך, כמו במתן תורה. היה מתן תורה, אז מה, אז קיבלנו עצמנו את התורה? מיד אחרי זה היה חטא העגל. ועד היום אנחנו סוחבים את החטא הזה במובן הזה שעד היום אנחנו קולטים את הניצוצות באופן הדרגתי של מתן תורה. זה לא בום וגמרנו, זה צריך תהליך ארוך של התבגרות והתבשלות, ואין לזה סוף לתהליך הזה. אבל עברנו דבר חשוב עם כל הכאב שיש בזה, ונתפלל שאנחנו, שיהיה ברחמים בעזרת השם, ושזה יהיה השיעור הזה לחיזוק כל עם ישראל, לזכות עם ישראל, זה אמרנו בהתחלה, ולחיזוק עם ישראל, ראש הממשלה ושריו, חיילים שלנו, מפקדים, כל הציבור, רפואת הפצועים כמובן, חטופים כבר, ברוך השם, זה כמעט אנחנו לקראת סוף התהליך, זה גם כן נס אחד גדול שבכלל לא מובן, לא מובן מאליו. ואנחנו נמצאים בפרק ג', פרק ג' מדבר על הקשר בין התורה והתפילה, הזכרנו את זה כמה פעמים, אני חוזר על זה כדי שאנחנו, כי אנחנו נפגשים פעם בשבוע, ובטח מה שלמדנו שבוע שעבר אף אחד לא זוכר, זה לא כמו שיעור גמרא שמכינים לקראת השיעור, אחר כך שומעים את השיעור, אחר כך חוזרים, לומדים פעם בשבוע, זה לא באותו אופן ולא באותו רמה. אז תורה ותפילה זה בעצם היחס בין תורה לתפילה, או ההבדל בין תורה לתפילה, או במילים פשוטות, מערכת היחסים בין שכל לרגש. תפילה זה רגש, תורה זה חוכמה. ולא רק הבדל בין תורה לתפילה, אלא מערכת היחסים ביניהם. מערכת הגומלין בין תורה ותפילה. סימביוזה שיש ביניהם. כי זה לא כמו חוכמה רגילה של מתמטיקה, אלא הרגש הנכון, המצב הנפשי הנכון של בן אדם, הוא פותח שערים בלימוד תורה. ולימוד תורה, בצורה נכונה, מכוונה נכונה, הוא מרפא את הנפש ואת הרגשות גם. זה הולך ביחד, משולב זה עם זה. יש באורות התשובה כמה פרקים בנושא הזה לגבי התשובה, שבן אדם נמצא שבתהליך תשובה, תהליך תשובה, עוד פעם, זה לא תהליך רק שכלי, זה תהליך נפשי. כמו שאמרנו שהתפילה זה, בהתחלה למדנו שזה מהלך נפשי, תפילה זה מהלך נפשי, זה, כן? אז גם תשובה זה מהלך נפשי, זה לא משהו שכלי, 1, 2, 3, 4, דיברנו על זה כמה פעמים. הבושה אמרנו שזה התרגשות מסוימת, היא בעצם המצב הרגשי של תשובה. והלכות תשובה רק מנסים לשחזר את המהלך הנפשי של תשובה ולהביא אותנו חזרה למקום הרגשי הזה שאנחנו מתביישים בעצמנו או מתביישים לפני ריבונו של עולם כשאנחנו לא מתנהגים כמו שצריך. בושה זה בשכל? בושה זה הרגשה. הרגשה. כן, נו, זהו. הנה, ענית בעצמך. בושה זה תשובה. בושה זה גם אותיות תשובה. בושת זה תשובות של תשובה, נכון? תשים לב, כן? זה אותם אותיות, זה גם אותיות שבת דרך אגב, כן? ואני אומר עוד פעם, בושה, אדם שמתבייש במה שהוא עושה, שהוא עושה לא בסדר, הוא אדם בריא בנפשו. והתשובה, ללחוץ תשובה, מנסה לשחזר, להחזיר את הבן אדם למקום הזה. כי הבושה היא תשובה הרבה יותר חזקה מאשר אתה עושה 1, 2, 3, וידוי, קבלה לעתיד, זה בשכל, זה מחזיק, לא מחזיק הרבה. אבל כשההלכה משחזרת את ההרגשה הזאת של בושה, כן, זה משהו אחר. אני עברתי עכשיו משהו בימים האחרונים, משהו די חזק. ובגלל שעברתי את זה חזק מבחינה רגשית, אז המסקנות שיש לי ממה שעברתי, זה עובר למעשה. אם זה לא היה חזק ולא זה, אז בסדר, שמעתי, כן, השגתי כמה מסקנות, זה מחזיק שבוע ימים, במקרה הטוב שבוע ימים, ואחר כך אני חוזר להיות אותו דורון שהייתי לפני המקרה הזה. אבל כיוון שעברתי חוויה חזקה, רגשית חזקה, אז חל שינוי. חל שינוי קודם כל נפשי אצלי, וגם שינוי מעשי בהתנהלות שלי. אני ממש מבסוט מזה, שלמרות שעברתי איזו חוויה קשה, שבאמת ניערה אותי מבחינה רגשית, היה לי מאוד קשה, אבל זה, הפקתי מזה ברוך השם, הרבה, הרבה לקחים מעשיים מיידיים אפילו. אז אני אומר שבושת זה רגש, ללחות תשובה, מנסים לשחזר את הרגש הנכון הזה, הבריא הזה, של מהלך, של רצון לתקן מבחינה רגשית, לא רק שכלית. אבל זה הולך ביחד. וזה הפרק שלנו, שהתורה והתפילה, זה שני דברים שהולכים ביחד. התורה מפרה את התפילה, והתפילה מפרה את הלימוד. ונראה את זה עכשיו בפסקה י"ג, שהתחלנו אותה כבר בשבוע שעבר, את ההקדמה, ונחזור על ההקדמה, בסדר? ונראה גם איזה פסקה פה באורות התורה, שבעצם הפסקה שלנו י"ג באורות התפילה היא לקוחה משם, אבל זה נותן לנו עוד תוספת הבנה עמוקה בעניינים. אז בואו נראה. הקדמה. מקור מספר 1 זה בבבלי, מקור מספר 2 זה בירושלמי, אותו סוגיה. עם שינוי קל, ונראה איך השינוי הקל הזה הוא לא סתם שינוי אוניברסיטאי להשוות בין טקסטים, אלא השינוי הזה הוא שינוי בהוויה הפנימית של הבן אדם בין יהודי שנמצא בארץ ישראל לבין יהודי שנמצא בגלות. אז בואו נראה. סוגיה ידועה, תנו רבנן, מקור מספר 1. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים שעה אחת, וחוזרים ושוהים שעה אחת. וכי מאחר ששוהים 9 שעות ביום, בתפילה, תורתה נאך משתמרת, ומלאכתה מאך נעשית. כן, אדם מתפלל, אדם, חסידים היו מתפללים, תפילה זה 18. מכינים את עצמם לתפילה, מפיקים לקחים, כמו שאנחנו עושים בסוף השיעור, מהתפילה, עם מה יצאנו. כי למשל, עלינו שבר זה הפקת לקחים מהתפילה, כן? אז הם 9 שעות נמצאים, פחות יותר, 9 שעות נמצאים בתפילה. אמרתי גם פעם שעברה, הוא חוזר ואומר, היום התפילה השחרית וגם מנחה וערבית, לוקחת בחשבון את הלפני ואחרי. אנחנו לא באים מתפללים 18, גם לא בערבית. יש במנחת החנון, יש קריאת שמע לפני ערבית. אמרתי תחנון על מה? על מנחה, כן? על מנחה, כן. אז שואלת הגמרא, בן אדם, 8 שעות לפי הרמב״ם צריך לישון, 9 שעות תפילה, אוכלים קצת, הולכים לשירותים, יש עוד כמה עניינים, כן? לא נשאר לך זמן ללמוד. לא נשאר לך זמן לעבוד. כסף לא גדל על העצים. תשאלו פה את הבנקאי שלנו. נכון? הוא לא גדל על העצים. עובדים קשה בשביל הכסף.
הם כן גדל להם על העצים.
אנחנו העצים והם רק כותפים אותם. בקיצור, אז שואלת הגמרא, מה יהיה עם תורתם? איך משתמרת התורה שלהם? חסידים, אנשים שכבר למדו הרבה שנים. איך שומרים על התורה? זה מתמסמס. ומלאכתם איך נעשית? מי עובד בשבילהם? אלא מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת ומלאכתם מתברכת. זאת אומרת, הלימוד, התפילה, בתשוקה, כמו שכתוב בכותרת, לטוב, התפילה זה תשוקה, אני רוצה להיות אדם טוב, זה פותח שערים וגורם לאדם שגם העבודה שלו מתברכת וגם הלימוד שלו פה כתוב משתמר. זה לא הולך לאיבוד. כי כשאדם הוא רוצה להיות אדם טוב, והתורה היא ספר הטוב, כן? אז יש מערכת גומלין ביניהם. תכף נראה, בירושלמי זה יותר חזק, כן? בירושלמי יש הבדל במילה אחת. בירושלמי כתוב, חסידים ראשונים היו שועים שעה אחת, מתפללים שעה ושועים שעה אחת לאחר תפילתם. אימתי בתפילתם? אימתי עוסקים בתורה? שואלת הגמרא, מתי עוסקים במלאכתם? אמר רבי יצחק ורבי אלעזר, על ידי שהיו חסידים הייתה ברכה בתורה, לא משתמרת, ברכה בתורה. כמו מעיין המתגבר, לא רק נשמר. וברכה ניתן גם במלאכתם, זה אותו דבר כמו המלאכה. המלאכה מתברכת, אתם יודעים. סיפרתי לכם כבר כמה פעמים על אדמו"ר מגור, אבל אנחנו יודעים. יש אדם שהוא צריך לעבוד כמו חמור בשביל להרוויח, ויש אדם שלא צריך לעבוד כמו חמור בשביל להרוויח. יש אדם שמרוויח הרבה וכל הכסף שלו הולך על כל מיני דברים. יש אדם שמרוויח מעט, הוא לא, אין הוצאות. זה הכל, זה לא, אין חוקיות בדבר הזה. יש ריבונו של עולם שמנהל את העולם. אז המלאכה מתברכת, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. התורה מתברכת. התורה נהיית כמעיין המתגבר. כי כשאדם רוצה להיות טוב, אז התורה נפתחת לו. בכל הרובדים שלה, היא נפתחת לו. כי אדם לא יכול לבוא, הוא לא בא ללמוד עם השכל רק. הוא בא עם כל האישיות שלו ללמוד. ודיברנו, נתנו דוגמה פעם שעברה, אתה רב עם מישהו בכביש, או לחנייה פה, אתה נכנס פה לבית מדרש ללמוד, אתה לא יכול ללמוד. כי הנפש שלך עצבנית. עד שאתה לא מרגיע את עצמך, עד שאתה לא מבקש סליחה, או שאומר לעצמך, רגע, מה אני כועס על דבר כזה? אתה לא נרגע, אתה לא נרגע, התורה נשארת סגורה, אטומה, עם פלומבה. ושאתה נרגע, ואתה עושה תשובה, ואתה עושה חשבון נפש, אז הפלומבה הזאת נפתחת, התורה נפתחת, והדברים זורמים ומתחיים ומתווספים, וכל מיני חידושים גדולים באותם מילים שאתה למדת אתמול, אתה רואה דברים חדשים, אורות חדשים אתה רואה. בטוח קרה לכם דברים כאלה, לא? אני מדבר רק אני על עצמי. בספר אורות התורה י' ג' כתוב ככה, זה כבר לא למדנו פעם שעברה לדעתי, כתוב ככה, כשלומדים הרבה ניסטר, זאת אומרת ניסטר זה הכוונה אדם שלומד פנימיות התורה, אין הכוונה רק זוהר, כשאתה לומד עניה זה ניסטר, כשאתה לומד רבי נחמן זה ניסטר, כשאתה לומד שפת אמת זה ניסטר, חסידות, כן? פנימיות התורה שאתה נוגע בכוחות הנפש שלך, שמשחקים פה בפנים או פועלים פה בפנים, אז כל מה שמבינים ולומדים מהניגלה מאיר באור יקרות ומתגלה הופעת הניסטר וסגולתה על כל העניינים המושגים שבניגלה. כלומר, אתה לומד ניגלה, מה זה ניגלה? לומדים הלכות, לומדים גמרא, זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה חולק עליו, למה הוא חולק עליו? או אתה לומד את הפשט של התורה, כן? רש"י חולק על רמב"ן, בשכל, אתה לומד בשכל, אתה לומד הלכות, הלכות השכמת הבוקר, איך מתלבשים, איך לא מתלבשים, מתי אוכלים, מתי לא אוכלים, לומד. זה יבש כזה, אבל בשכל הכוונה, זה כן, זה לא, ככה זה טוב, ככה זה לא טוב, זה משהו סכמטי יותר. אבל בתוך ההלכות האלה, ובתוך הפסוקים של התורה הפשוטים, והמשפטים של המשניות ושל הגמרא, מתחבים שם אורות גדולים, כי זה לא סתם מערכת משפטים ולא מערכת חוקים, כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא לא אמר סתם. הקדוש ברוך הוא אמר את הדברים כי הם טובים לנו. הם מרפים את הנפש שלנו. הם מסדרים את כוחות הנפש שלנו. רק כשאנחנו לומדים ניגלה, אנחנו לא מבינים ולא רואים את זה. אנחנו מאמינים, אבל לא רואים את זה. כשאדם לומד פנימה את התורה, פתאום מבין איך ההלכה הזאת, שעושים ככה ולא ככה, איך היא בונה את הנפש של הבן אדם. אתמול ראינו דבר יפה, אני רוצה את הדוגמה, על כתוב שם שגדול, מי שנהנה מעמלו, מירא שמיים. הכוונה שם שמי שירא שמיים ועמל במלאכתו, זה יותר מאדם שהוא רק ירא שמיים ולא עמל במלאכתו. והרב קוק מסביר בעין היה שם, שכשאדם עמל במלאכתו, הוא לומד, אולי בתת הכרה אפילו, כן? עמל במלאכתו, הוא לומד שבעולם הזה דברים נקנים בעמל, לא במתנות. בעמל. לא עמל מלחיץ. עמל. מי שמלחיץ, אז הוא לא, זה סתם, זה לא יראת שמיים ולא שום דבר. זה סתם בן אדם לחוץ. אין לו ביטחון בשם, אז הוא לחוץ. אבל אדם שמבין שבשביל להתפרנס צריך לעמול, כן? אז הרעיון הזה שבעולם הזה אדם צריך לעמול, זה מתפשט ומחלחל לא רק על הנושא של הפרנסה. זה מחלחל גם על העניין של מערכות יחסים שצריך לעמול בשביל לבנות אותם כמו שצריך. זה מחלחל למקום שגם בשביל ללמוד תורה, זה צריך לעמול בשביל ללמוד תורה, וזה לא בא ככה שאתה יושב ככה עם איזה פיסטוקים, ולומד תורה, שומע איזה רעיונות יפים, בשפת אמת. לא, לא, תורה נקנית בעמל, זה לא רק בהבנה. כשאתה רוצה להיות איש תורה, שהמחשבות שלך של תורה, והרגשות שלך תורה, וההתנהלות שלך של תורה, שאתה אדם ישר וטוב, לא רק בפטפוטים על השולחן של שבת, אלא אתה כזה, כשאתה צריך למשל לרוץ למלחמה, כן? אז אתה הולך שם לרוץ, אתה הולך למלחמה, זה לא נשאר רעיונות באוויר. אתה לא מדבר על מלחמה, ואתה שם אוכל ארוחת בוקר על הדנובה שם, עם בטן כזאת. סליחה שאני אומר את זה ככה, בצורה כזאת. לא יודע. אני רק אומר שכשאדם לומד תורה בעמל, אז התורה מחלחלת לתוכו, וכשעם ישראל צריך אותו, אז הוא שמה. הוא לא, אין לו תירוצים וסיפורים באגדות אלף לילה ולילה. איך אומר הרמב״ם? מישהו לומד תורה ומלא במצוות, אבל הוא לא מצטער בצער של עם ישראל ושמר בשמחתם של עם ישראל, אין לו חלק לעולם הבא. התורה שלו לא שווה גרוש. זה לא תורה. תחמד מאוד. אחד אוהב ללמוד היסטוריה, שני אוהב ללמוד גמרא. אבל בשביל לקנות תורה, שהתורה תתחלחל לתוך הדם שלך, לעצמות שלך, עצמות מלשון עצמיות, שאתה תהיה איש של תורה, איש טוב שעושה את הדברים הנכונים במקום הנכון. אדם טוב, שאיפה שצריך אותך, אתה שמה. אם צריך אותך, כן? בשביל זה צריך לעמול. עוד פעם, אל תיקחו את העמל בתור משהו כזה. אבל לעמול, עמול למשל זה התמדה. בן אדם שהחליט שהוא לומד תורה, הוא בא כל יום בבוקר, נניח החליט שהכולל, בא ליומיים פה, לשעתיים פה כל יום. מכיוון שזה מה שהוא יכול כרגע, ולא משנה מאיזה סיבה. ההתמדה הזאת זה נקראת עמל תורה. ולא כל פעם שיש משהו, אז הוא לא בא. כשמתחשק לו, הוא בא, שנעים לו, הוא בא, שלא נעים לו. אבל בן אדם שמחליט והוא מתמיד, מתמיד זה עמל. אדם שמתמיד זה עמל. אז כשאדם לומד שבשביל הפרנסה הוא צריך לעמול, זה מחלחל לכל ה-DNA שלו הנפשי, שבכל דבר צריך לעמול. אין קניין בלי עמל. אין קניין בלי עמל. זה נשאר בחוץ. זה דקלומים יפים. איך נראה בן אדם שנותן שיעור אפילו? שאתם מרגישים שהוא דקלמן, שזה לא הוא, הוא דקלמן, הוא יודע לא להסביר יפה, הוא יודע לנסח את הדברים מאוד יפים, אתה מרגיש פער בין מה שהוא מדבר לבין האישיות שלו. מרגישים את זה, נכון? לבין בא לך בן אדם שהוא חי את התורה, שהוא לומד אותה, הוא חי אותה. הוא לא איזה אחד שיודע, דמגוג שיודע להסביר דברים. הוא אדם שחי את מה שהוא אומר, זה נשמע אחרת לגמרי. נכון? זה נקנה על ידי עמל. שהוא והתורה זה דבר אחד. זה לא מקצוע. פה התחילו לכתוב, אני לא אוהב את זה. שיעור זה מרצה X. בשיעור הזה מרצה, זה לא הרצאות פה. לומדים תורה פה. באוניברסיטה יש הרצאות, יופי. פה לומדים תורה, זה לא הרצאה. איך הגענו לזה? לא זוכר. אה, כן, אז רצינו להגיד שפנימיות, שפנימיות, שאתה לומד פנימיות, כמו הדבר הזה עכשיו שלמדנו עכשיו, שהעניין הזה של עמל והדרכה להיות עמל, זה לא סתם. זה משפיע על כל האישיות של הבן אדם. אז זה מה שאומר פה הרב, כשלומדים הרבה ניסתר, אז כל מה שמבינים ולומדים מהניגלה, מאיר באור יקרות. אתה פתאום רואה את האור שיש בהלכות היבשות. איך זה בונה את הנפש של האדם? איך זה בונה את הנפש של האדם בסנכרון או בהרמוניה עם שאר כוחות החיים שלו? איך זה בונה את החברה, קודם כל את המשפחה ואת החברה בצורה נכונה? אז מתגלה הופעת הניסתר וסגולתה על כל העניינים מושגים בניגלה. הבעל התניה, אני לא יודע מי מכם למד פעם תניה, אבל בעל התניה זה, תניה זה ספר סוד. זה הסוד שבא מהבעל שם טוב, שעבר דרך תלמידיו. בעל התניה כתב, סיכם את תורת החסידות בספר שנקרא תניה. הסיכום של הספר הזה זה שכל האורות שנמצאים בתניה נמצאים איפה? לפי מה שדיברנו עכשיו? לא, זה הנסתר. בהלכות הפשוטות. לרב אבינר, אני שמעתי אצלו שיעור בתניה לפני הרבה שנים, בבית אל, הוא היה נותן כל יום שישי שיעור בתניה. הרב שלום אבינר, נתן שיעור בתניה. כשהוא גמר ללמוד תניה, שיעור הבא, קיצור שולחן ארוך. אחרי שהוא למד תניה, אמרנו, יש ללמד שפת אמת, ללמד רבי נחמן, אני יודע כמה רבי שם ישמואל, למד תורת החיים, כן? לא. לימד קיצור שולחן ארוך. כי כל האורות שהיו בתניה, זה בתוך השולחן ארוך. לכן בעל התניה כתב גם ספר הלכה. יש קיצור שולחן של בעל התניה. נכון? אז זה מה שאומר פה. כשלומדים ניסתר, כשלומדים פנימיות התורה, אז אתה מגלה אורות של הבנת החיים. והתנהגות נכונה, התנהגות טובה, בתוך הניגלה, בתוך ההלכות הפשוטות. וזוהי שיטת הירושלמי, בשביל זה הבאתי הקדמה פה את הירושלמי, וזוהי שיטת הירושלמי, שמתוך שחסידים היו חסידים, זה אלה שלומדים תורת החסידות, ניסתר. תורתם מתברכת, לא רק משתמרת, מתברכת. ולא רק כדברי הבבלי שתורתם רק משתמרת. ונראה שהירושלמי העוסק בחסידים יותר עליונים, כלומר יש מדרגות גם בחסידים. הבבלי מדבר על חסידים ברמה מסוימת, אז רק תורתה משתמרת. והירושלמי מדבר על חסידים יותר עליונים, אומר פה הרב, שהתורה מתגדלת ומתאדרת אצלם, כמו מעיין נובע, על ידי הופעת השגות הקודש, שהוא לומד בנסתר, ממעט, ממעט הכמות לנחלים גדולים ואיתנים. כשאדם לומד ניסתר, כתוב שבענייני מרכבה, למשל, עריות, אומרת המשנה בחגה, עריות לומדים בשלושה, לא יותר משלושה. מעשה בראשית, בשניים. מעשה מרכבה, באחד. איך אפשר ללמוד באחד? אלא שהרב אומר לו רמזים, והוא מבין. אם הוא לא מבין, אין מה להגיד לו. כמו שאומרים לפעמים ילד, תגדל, תבין. אותו דבר, יש אנשים שאתה, אם אתה נותן להם רמז והוא מבין, זה נקלט אצלו באדמה ופורח, סימן שהוא במקום הנכון. ואם הוא לא מבין מה שאומרים לו, סימן שהוא קפץ למקום שלא צריך להיות שם. אבל הנקודה הזאת, השורש הזה, הקוסת החיותה הזו, שיש בה נסתר, זה פורח. או נחלים נחלים. מאיר על כל החיים, מאיר על כל ההלכות היבשות כביכול. ומשיגים אורה של תורה גם על ידי, עכשיו זה הנושא שלנו. ומשיגים אורה של תורה גם על ידי התפילה וההתבוננות שבה. לא בתוך התפילה כמו שאמרנו. על ידי שאדם מתבונן בתפילה, כי בתפילה יש את כל התורה. מי שרוצה ללמוד תורה, יתבונן בתפילה, בתפילה יש את כל הרעיונות של התורה. רק מופיעים בצורה רגשית. ואם אתם יודעים, יש ספר שנקרא ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן, שמעתם על זה פעם? זה התורות שלו, שההשגות שלו בענייני העולם והבנת החיים והנהגת השם בעולם. ויש ספר שנקרא ליקוטי תפילות. על כל תורה יש תפילה. בא רבי נתן, לקח כל תורה שכלית והפך אותה לתפילה. אתה מתפלל על הדבר שלמדת. זה מכניס את זה עמוק פנימה, זה מחלחל פנימה לנשמה, כי הלימוד תורה הוא נשאר פה, בדרך כלל. והתפילה, כל הרעיונות מחלחלים לך לתוך הלב, אתה נהיה בן אדם אחר לגמרי. אז זה מה שאומר פה, שהתורה מתגדלת, איפה זה שתורה? מדירה, רגע תנו לי למצוא. ועל ידי התפילה, וההתבוננות שבה לעומק, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו, כן? ויותר נכון גם אחר כך להמשיך, בעזרת השם, שנזכה, שיהיו תלמידים שירצו את זה, ללמוד אחר כך ממש את התפילה, יש למשל ספר שנקרא עולת ראייה, של הרב קוק, שהוא מסביר את התפילה, את הרעיונות העמוקים שיש בתפילה, זה ספר קשה, זה לא פשוט. לי יש בבית ספר למשל של שפת אמת על התפילה. מישהו לקח את כל את התפילה, וליקט את השפת האמת, שזה גם כן קבלה, זה פנימיות התורה, ומסביר את התפילה, את אותיות התפילה, ואת רעיונות התפילה, בעומק, כן? על ידי תפילה והתבוננות שבה, עוד פעם אומר, לא בזמן התפילה עצמה. אתה צריך ללמוד לפני כן, זה צריך להתפרץ אצלך בזמן שאתה מתפלל. ושקודם ושאחר לה, כמו שדיברנו, קודם ואחר, זה השעה לפני ושעה אחרי, כן? ההתבוננות הזאת, שהם גופי תורה, התפילה זה גופי תורה. שאתה אומר, השיבה שופטנו כבראשונה, מה עומד מאחורי זה? התורה שמחפשת צדק בעולם, הקדוש ברוך הוא שברא העולם שיהיה בו צדק, שהצדק מופיע דרך השופטים, שעושים שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, כן? אז בתוך התורה יש גופי תורה, ונשמתה של התורה נמצאת בתוך התפילה, כמו שהסברתי קודם, על ליקוטי תפילות של רבי נחמן, במקביל לליקוטי מוהר"ן, כן? שזה תורה, תורות, זה נקרא תורות, כן? ולכל תורה יש תפילה במקבילה. ובזה יש הבדל בין אוויר עד ארץ ישראל. עכשיו דיברנו, הוא אמר שיש חסידים של בבל, יש חסידים של הירושלמי. אז אומר, זה ההבדל בין אווירה דארץ ישראל, ששם מגיעים למעלות יותר גבוהות של חסידות, והיא מתברכת, כן, 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 כן? ובבבל, אין שם, יש שם חושך. וזה לא מתברך, זה רק משתמר, שיכולה רוח הקודש, בארץ ישראל יש רוח הקודש, שלומדים, מי שלומד מתוך לשמה, יש לו רוח הקודש, כמו שמופיע שם, במצילת ישרים, במדרגות האחרונות, יש רוח הקודש. וגם על תוכן ההלכות יש רוח הקודש. זה מתגלה לך, רוח הקודש שבתוך ההלכות, רוח הקודש של חז"ל, שקבעו את ההלכות. ובוודאי רוח הקודש של ההלכות דאורייתא, זה פשוט. ובארץ ישראל אתה רואה את זה. ובחוץ לארץ רוח הקודש מתפשטת בגלוי רק על האגדות. שבשס. אבל על ההלכות, על סוגיות ההלכה, קשה לראות. חושך שם, אתה לא רואה. אז את האגדות אתה רואה, זה מאיר יותר, אז אתה רואה למרות החושך. אבל ההלכות שהן כמו גחלים עמומות, בחוץ לארץ אתה לא יכול לראות. אין רוח הקודש לחסידים, אין להם את, 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 את האור הזה שהם יכולים לראות גם בהלכות. והלכות נידונות על פי השכל האנושי, בגלות על פי השכל האנושי. זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה חולק עליו, זה חולק זה, זה במצב הזה, זה הוקים את ה... מכירים את הסגנון הזה של לימוד הגמרא להלכה. במחשכים הושיבה אני, הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו במחשכים, זה לימודה של בבל. קיצרתי פה, אבל שם הוא ממשיך הסבר למה חשוב מאוד שבגלות יהיה נסתר עניינים ההלכתיים, כי מתוך זה מגיעים לפירוט יותר גדול של ההלכה, מה שבארץ ישראל, כמו שאמרנו, אתה נותן רמז ומבינים לבד, אז הדברים לא מפורטים, כי אנשים לא צריך להסביר להם יותר מדי, לכן התלמוד הירושלמי הוא גם קצר יותר, לא צריך להסביר יותר מדי, זה ברור. מתי מסבירים לפרטי פרטים? שיש חושך, צריך לה... אז בחוץ לארץ, בבבל, אז התורה היו חייבים לרדת לפרטי דקדוקי דקדוקים, אבל בארץ ישראל זה יותר פשוט. לא צריך לרדת לפרטים, אנשים מבינים לבד. אני אגיד לכם סוד. אני הייתי פעם מורה. גם בצבא הרבה פעמים לקחו אותי להיות מדריך. היה לי יכולת כאילו הסברתית. לא יודע, ככה נראה להם, אני לא גיליתי את זה בדיוק. אבל אני אגיד לכם סוד. בגלל שאני לא מבין, אז אני מסביר בצורה מאוד מפורטת. אבל אם תקח את הרב שרקי, הוא מבין בשנייה, הוא לא מסביר בצורה כל כך מפורטת. הוא לא צריך. לכן אנשים שהם סתומים, הם מורים יותר טובים. כי בשביל, לא, בשביל להבין, אני חייב לרדת לרזולוציה מאוד מאוד מפורטת, כי לא נולדתי גאון, מה לעשות? זה מה שאני. אבל כתוצאה מזה, אני מגיע לפירוט הרבה יותר מפורט של הדברים, ועל ידי עמל, מה שדיברנו קודם, אז אתה יורד באמת למקומות שאולי אחרים שהם מאוד מאוד חכמים, לא יורדים אליהם, כי הם לא צריכים. אבל הם לא יורדים לזה. אני אומר את זה רק בשביל להסביר, אם זה נכון בדיוק או לא, זה רק בשביל להסביר רבי שמעון. לימדתי פעם איזה מקום, אז אמרו לי שאתה תוכן. תוכן, תוכן. כאילו אתה תוכן, הבנו, יופי, יאללה. תוכן, יורד לפרטים. תקדם, כן. אבל שתוכנים, אז הדברים יורדים למעשה. כשאתה לא תוכנים, זה נשאר אחרי 5 דקות, אתה יוצא מהשיעור, מה שלמדת זה נשאר בשיעור. כשתוכן את זה, אתה יורד את זה למטה, אז אחר כך זה מנהל אותך בחיים. וכתוב על התלמידי חכמים הגדולים, כתוב שהם היו תוכנים. מה זה תוכנים? שהם יורדים לפרטים. הם לא משאירים את זה באוויר. אתה לומד על סבלנות. יופי. אחר כך אתה יוצא מפה, עולה לאוטו, נגמר הסבלנות אחרי 2 דקות, נכון? השאלה היא איך אתה לוקח את הסבלנות שלימדת עכשיו, ואיך זה מתפרט בחיים. מול האישה, מול הכביש, מול הבנק. זה בסדר שאני מזכיר את הבנק כמה פעמים? לא, להפסיק עם זה? לא, אתה יכול. זה פשוט דוגמה. לא, גם מול האישה. איך עם הסבלנות הזאת, איך אתה, מה אתה עושה עם זה? איך אתה מפעיל את זה בפועל? אם אתה לא תוכן את זה, מוריד את זה לפרטים, אז זה לא עובד. אלא אם כן, אתה בעל רוח הקודש, כמו בירושלמי, לא צריך להגיד לך, אתה אומר מילה אחת, סבלנות, אתה יודע לבד כבר איך זה יורד לפרטים. אבל זה גאונים של ארץ ישראל. זה נכון, זה באמת, נכון. אז זה חוכמה גדולה, איפה לטחון ואיפה לא לטחון, איפה להרחיב. עכשיו יש אנשים שזה הם כאלה, אז שילכו ללמוד במקום אחר.
אז זה לא... אני רוצה להביא קצת מדי פעם,
נכון. אז אני סיפרתי עכשיו כמה סיפורים על עצמי, לא חייב לי סיפורי צדיקים מזה, מהחיים, סיפורים מהחיים.
לא סיפרת את המעשה, אז איך אני אבנה, אני אקשר? זה
אתה צודק, אבל... אבל... זה אני. ומי שאוהב יותר סיפורים בזה, אז יכול להיות שהוא צריך ללכת לרבנים אחרים. כי זה אני לא יכול עכשיו להיות איזה ספר סיפורים מהלך, אתה מבין, רבי שמעון. אבל אני מביא סיפורים מהחיים. אנחנו פה בארץ ישראל, אנחנו, האור הזה נמצא לא רק באגדות, הוא נמצא גם בהלכות. בסדר, אני שומע את הביקורת, רבי שמעון, אני שומע, אבל זה מה שאני...
זה לא ביקורת, חס
וחלילה. לא, זה ביקורת.
לא, אל תיקח את זה לביקורת.
טוב.
אני אברח מפה אם אתה תחסן ביקורת. לא,
מה? מה, אתה מאיים?
לא, חס
וחלילה. טוב, בואו, זמננו זה, בואו נראה עכשיו בעצם י' ג' זה חזרה ל... זה היה הקדמה, אז בואו נראה את זה. השגת אורה של תורה על ידי תפילה. זה מה שאמרנו, שהתפילה היא גורמת לזה, כלומר ההתרגשות בתפילה גורמת גם שנפתחים לנו שערי תורה, שערי שכל. תנו רבנן, חסידים הראשונים היו שם שעה אחת, או מתפלים שעה אחת, טטטם טטם, מדלג, בסדר? והנה לעומת שיטת התלמוד הבבלי, הממשיך ואומר שמתוך שחסידים הם תורתם משתמרת, שיטת הירושלמי היא שתוך... שמתוך שהחסידים הם, שחסידים הם, ברכה ניתנת בתורתם. זה מה שהסברנו עכשיו. פשוט זה היה בשביל להסביר את זה. ונראה שהירושלמי עוסק בחסידים יותר עליונים, שהתורה מתגדלת ומתאדרת אצלם, על ידי הופעת השגות קודש, ממעט הכמות לנחלים מיתנים, זה פסקה מפה. ומשיגים הם אורה של תורה, וגם על ידי התפילה. ורוב ההתבוננות בה, אז קראנו את זה, זה חזרה על הדברים, זה אותו מקור בעצם, רק שבמקור הראשון יש תוספת שלא הביאו פה, מה שהוא דיבר על הסוד. כן. למה? יפה. קודם כל הרעיון הזה, שהחסידים, עכשיו לא משנה באופן כללי, חסידים על ידי שהם חסידים. מה זה חסידים? חסידים זה אנשים שיש להם רצון טוב. הרצון טוב הזה נבנה בתפילה, והרצון הטוב הזה נבנה גם בלימוד, מה שנקרא, ניסטר. כן? וזה מפרה את התורה. עכשיו, באיזה רמה זה מפרה בתורה? יש לזה מדרגות. יש מדרגה של בבל, שמשום שהם חסידים, אבל חסר להם רוח הקודש של ארץ ישראל, אז זה מגיע רק למצב של רמה מסוימת שהתורה משתמרת, ובארץ ישראל הם חסידים יותר גדולים, והתפילה והרצון הטוב שלהם הוא יותר חזק, בגלל אוויר את ארץ ישראל, והוא חודר יותר עמוק ללימוד התורה, ומפרה יותר בלימוד התורה, אני לא... זה ההסבר לדעתי, זה מדרגות. אנחנו צריכים לעמוד פה חברים, אם אתם רוצים לשתף מה יצאתם מהשיעור הזה, אתם... לא, זה אותו מקור, י' ג' זה מאורות התפילה, שהוא מצטט את החלק במאורות התורה, רק הוא לא ציטט את הכל, שם יש עוד מקורות שעזרו לנו להסביר יותר את הפסקה בי' ג', ציטט רק חלק, זה אותו פסקה, פה היא חתוכה, שם היא שלמה יותר, ושם יש עוד חלק אחד אחד שדילגתי עליו. בסדר? טוב, רוצים להעיר משהו? מישהו יוצא עם משהו? מהשיעור הזה? אז תגידו במילה אחת, אפשר להגיד.
השתתפתי בשיעור, זה כבר...
נכון, וגם היה לך הערה חשובה על הסיפורים, אבל בסדר, קיבלנו. מישהו בא אליך בטענות, רב שמעון, אף אחד לא בא אליך בטענות, אתה בסדר גמור, אתה עשר. עשר, אתה עשר.
תן סיפור דיחה, תכניסו אותם לעניינים.
כן, עוד מישהו רוצה להגיד משהו? בסדר. בואו נסיים, חברים. אנחנו, יש לנו, הפרק הזה יש לנו עוד, נדמה לי עוד פסקה אחת, ונעבור לפרק הבא. בשורות טובות, ישועות ונחמות. נגמר, הרב...